אז בעזרת השם, אנחנו בפרק נון ד', מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. אחרי שאמרה האגדה שעבדים היינו והזכירה את ארבעת הבנים, עכשיו היא עוסקת במתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. למה צריך להזכיר את זה? למה צריך להזכיר את השפל הזה, את הרגע הזה של הקושי הנורא, שפעם אבות אבותינו עבדו עבודה זרה בליל החירות, שנאמר, ויאמר יהושע אל כל אמר, אל כל העם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור, ועבדו אלוהים אחרים. ככה יהושע בכניסה לארץ, בפרידה מעם ישראל, מזכיר להם את הרגעים הללו של עבודה זרה של אבות אבותיהם. למה? למה זה נדרש? ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען, והרבה את זרעו, ואתן לו את יצחק, ואתן ליצחק את יעקב ואת עשיו, ואתן לעשיו את הר סעיר לרשת אותו, ויעקב ובניו ירדו מצרים. מה פשר המאמר הזה בתוך ההגדה? מסביר המהר"ל, יש לדקדק באלו הכתובים למה הוא צריך להאריך בכל זה. מה שאמר והרבה את זרעו, שנראה פירוש והרבה את זרעו על שאר בני אברהם, למה הוא צריך להזכיר אותם? הרבה את זרעו זה לאו דווקא יצחק ויעקב, הרבה את זרעו לאברהם אבינו היה הרבה זרע. איזה זרע נוסף היה לאברהם אבינו? ישמעאל, בני קטורה, ששם אברהם אבינו היו הרבה תולדות. אומר המהר"ל, למה הוא מזכיר את זה פה? וכן מה שאמר, ואתן ליצחק את יעקב ואת עשיו, ואתן לעשיו את הר שעיר לרשת אותו, למה הוא צריך להזכיר? ועוד שאמר, בעבר הנהר ישבו אבותיכם תרח אבי אברהם ואבי נחור, למה הוא צריך להזכיר נחור בעניין זה, ואין לו עניין כלל אל אברהם, שאינו מזרעו בכלל. מה הקשר בכלל של כל האנשים הללו, שהם לא קשורים לבית ישראל? אנחנו עוסקים פה בבית ישראל, אנחנו ברגע הלידה של עם ישראל. אז למה יהושע הזכיר? ולמה בצאת היציאה ממצרים לידת האומה, אנחנו מזכירים את הרגעים הללו, את הדמויות הללו, את הפירוט הגדול הזה. אומר המהר"ל, עיקר הכתוב בא להגיד, איך קרב הקדוש ברוך הוא את ישראל ובחר בהם. ואילו לא היו שאר אומות כן, גם כן, מה שייך בזה בחירה בדבר שאין שם אחר, אבל בוודאי היו שם אחרים, והקדוש ברוך הוא בחר בהם. אומר המהר"ל, כל הפירוט הזה, בליל היציאה, יש לו תפקיד. מה התפקיד? לדעת שהקדוש ברוך הוא בחר את עם ישראל מכל האלטרנטיבות האחרות האנושיות שקיימות בעולם. הקדוש ברוך הוא בחר באומה הישראלית. היו המון אלטרנטיבות, היו המון המון שונויות, היו המון אישים ודמויות אחרות שהקדוש ברוך הוא יכל לפעול איתם בעולם. היה תרח, היה נחור, היה עשיו, היה ישמעאל. הדמויות הללו הם היו נוכחות, והקדוש ברוך הוא בחר מתוך הדמויות הללו את אברהם אבינו ואת זרו. ואילו לא היו שאר אומות גם כן, מה שייך בזה בחירה בדבר שאין שם אחר? אנחנו לפעמים מעדיפים עולם מונוטוני, חד גווני. למה? כי בעולם חד גווני נוצרת מוחלטות, נוצר דבר שהוא מאוד ברור, זה מה שצריך להיות, שום דבר אחר, רק את זה. זה מה שעומד מול הפנים ולא דברים אחרים. אז יש בזה איזה נוחות שמצביעים רק על דבר אחד. אבל שאדם עוסק רק בדבר אחד, ושהעולם הוא מאוד מאוד חד גווני, לא נוצרת בחירה, לא נוצרת שייכות. הקדוש ברוך הוא ברא עולם שאין בו ריק, אומר המהר"ל. מה הכוונה? שלכל קדושה שמופיעה בעולם הזה, יש מתנגד, יש אלטרנטיבה, יש ריק. מתחילה, עובדי עבודה זרה היו אבותינו, לפני שאברהם אבינו לקח על עצמו את האחריות, לבנות אומה שתתקן עולם במלכות שדי, אז אבות אבותינו היו שייכים לעבודה זרה. המהר"ל קורא לזה בהמשך, תראו בפסקה הבאה, ואחר שזכר גנות גופני שאמר עבדים היינו, הזכיר גם כן גנות נפשי, שבשניהם גנאי להם, בין בנפש ובין בגוף. יש גנות גופנית, להיות עבדים במצרים, ויש עוד גנות שצריכים להקדים לפני השבח. שהיא גנות הרבה יותר קשה. מה זה גנות נפשית? מה זה גנות נפשית? זה עבודה זרה. בשביל לגדל אומה כזאת של בני אברהם שמתקנים את העולם, בכל שלב ושלב, ברגעי הגדילה של האומה, צריכה לבוא בחירה. בחירה אלוקית, לקחת את האומה הזאת מהקליפות שקיימים בה. יש פרי ויש קליפה. אברהם, נחור, תרח. יצחק, ישמעאל. יעקב, עשיו. מסביר המהר"ל, שלוש פעמים הוא הוחזק לברר ולבחור דבר מדבר שנעשה שלושה פעמים, טיפה קדושה ברורה שאין בפסולת. הבחירה הזאת אל מול המתנגדים, ככל שהאומה הישראלית מתפתחת, בעולם הזה אין ריק, שיש מציאות של טהרה, יש מציאות של קדושה, שמבקשת להניג את החיים, כנגד המציאות הזאת קם כוח מתנגד של תומה, גנות נפשית אדירה, שמבקשת לסמא את העולם הזה. מה הגנות הנפשית היותר גדולה שיש באדם? מה? עבודה זרה. עבודה זרה זה הגנות הגדולה ביותר. למה? עבודה זרה לוקחת משהו אמיתי מאוד שנמצא בחיים של כולנו, ודרך טיפול לא נכון בו, גורמת לאדם לטעות. חביב כל אדם שנברא בצלם. בצלם אלוקים ברא את האדם. האדם האנושי נברא בצורה כזאת שיש בו קשר לשמיים. הקשר הזה לשמיים הוא בוער בתוכו. האדם לפעמים נראה שהוא שולי. הוא לא כמו שכל, הוא לא כמו דמיון, הוא לא כמו רגש, הוא לא כמו כוח חזן. יש דברים מוחשיים. אמונה זה משהו שולי. לא נכון. כוח האמונה שנמצא באנושות הוא הכוח החזק ביותר שיש. האדם שנוצר, נולד בחיים האלה, הוא נולד מאמין. במסירות הנפש שלו על האידיאלים הרוחניים שלו, רואים כמה האידיאל הזה הוא עוטף את כל החיים שלו. זה משהו שהוא מאוד אמיץ בתוכו. מה עושה עבודה זרה? מה עושה עבודה זרה לאנושות? עבודה זרה מלמדת את האנושות לקחת את הגעגוע שלה לאלוקים ולכוון אותו למקומות טועים, למבואות סתומים. היא מבלבלת את האדם. עבודה זרה הייתה בעבר. יצרה דעבודה זרה פסק, ולמרות זאת, אנחנו אומרים כמה פעמים ביום, והאלילים קרות יקרתון. אנחנו עדיין נלחמים עם איזה תפיסת עולם של עבודה זרה. מה הפער, מה הגנות הנפשית הגדולה ביותר שיש בעולם מתוך עבודה זרה? עבודה זרה מלמדת את האדם שהוא קטן אל מול המציאות האלוקית. שככל שהאלוקים, האלוהים, יותר גדול, המאמין יותר קטן, יותר עלוב, יותר חסר כוח. אין ערך לתנועות הנפש שלו, למחשבות שלו, להגיונות שלו. אין ערך למעשה הידיים שלו. איך עובדים את האלוהים הזה של העבודה הזרה? זה שככל שאתה יותר שפל ויותר סובל, ככל שהמציאות יותר כזאת, אז האדם הוא יותר מאמין. הוא יותר מקודש בעבודה הזרה. רק מתוך כך אפשר להבין את גודל הסבל שיש בסגנונות העבודה הזרה. את הרגעים הקשים הללו שיש במציאות הזאת של העבודה הזרה, השפלות הזאת של זריקת בנים למולך. האדם בריא, הוולדות שלו, בטבע, גם לא אדם, בעל חיים פשוט, טבעי, שמישהו נוגע לו בוולדות, שמישהו נוגע לו בתולדות, הוא מתנגד ונלחם שאף אחד לא ייגע בהם. כל שכם בני אדם. ילד בא לעולם, אמא, האינסטינקט הבריא, הטבעי של אמא זה לגונן. עבודה זרה אומרת, קח את הדבר הכי יקר לך ותמאח אותו מול הפנים שלך. ותזרוק אותו לאש ותשרוף אותו. למה? כי בשביל להיות מאמין, בשביל שתהיה קשור אלוהים גדול, אתה חייב להיות קטן. זה כבוד שמיים המושג בצורה גסה. שככל שהמציאות, ככה מסביר הרב במידות הראי הכבוד, ככל שהמציאות האלוקית יותר גדולה, אז האדם האנושי הוא יותר קטן, הוא יותר עלוב. ולכן אדם דוחף את עצמו לבעל פאור, לבזות את עצמו, והעבודה זרה כל כך, כל כך, כל כך זולה, גסה ומושפלת. שהאינסטינקט הפשוט של חתול לחסות את הרגעים הללו בחיים, בעבודה זרה של בעל פאור, מקבל מקום מאוד מאוד תוסס וחגיגי, טקסי כזה, ככה עובדים את המציאות האלוהית הזאת של עבודה זרה. זה גנות נפשית. זה גנות נפשית. שככל שהאלוהים המצויר לאדם משפיל אותו, מקטין אותו, הורס אותו, זה ההפך הגדול, הגמור מאלוהי אברהם. זה ההפך הגמור מהחידוש של האומה הישראלית בעולם. מה חידש אברהם אבינו עלי אדמות? מה הוא חידש? שיש פרי ויש קליפה. שיש עולם כזה שבו אדם פועל עם אל. הוא שותף עם הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. וכל דיין שדן דין אמת לעמיתו, שותף הוא עם הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. המעשה בראשית כבר קרה, נגמר. הקדוש ברוך הוא הפסיק לברוא את העולם. לא, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. מחדש אותו רגע ורגע. איך? על ידך. על ידי מפעל הידיים הנכונות של האדם המאמין. ובמציאות הישראלית זה בדיוק הפוך, מסביר הרב. שגדול כבוד הבריות שדוחה כל לא תעשה שבתורה. יש מציאות כזאת שאדם עלול להתגנות בעקבות קיום לב. אם אדם בבית מוצא עצמו עם ציצית פסולה, ארבע כנפות, חייב להוריד. ואם הוא בשוק, הולך איתה עד ביתו. אם זה הכסות היחידה שלו. היום גם אפשר להוריד בשוק, כי זה לא מגנה. אבל פעם שזה היה כסות, ככה אדם הלבוש, בארבע כנפות, יתפשט עכשיו, יערו באמצע השוק, אומרים חזל, גדול כבוד הבריות שדוחה כל לא תעשה שבתורה. למה? כי מהות התורה זה כבוד הבריות. המציאות הזאת של הקדוש ברוך הוא בחיים של האדם זה ליצור אנשים שהתורה לא סותרת את הגדלות הנפשית שלהם. הפוך. היא מופיעה דרך כלי נפש גדולים כאלה. בליל היציאה, בליל החירות הגדולה, אנחנו זוכרים את ההיעדר הרוחני, הנפשי, שהיה בעולם הזה בלעדינו. אין ריק בעולם הזה. אין ריק. וכל קדושה שתופיע בחיים, אם היא לא תופיע, יבואו עולמות של גנות וישלטו במציאות, בעולם, ויקחו את הנהגת העולם והחיים. כמו שהיה מתחילה, עובדי עבודה זרה אבותינו, ואברהם אבינו שיוצא לפועל, הוא צריך להילחם בגנות הזאת. אחד הצעדים הראשונים שעושה אברהם אבינו עלי אדמות, הוא זורק בעולם הזה בושה. הוא מלמד את העולם הזה להתבייש, נכון? הוא מגיע אליו אותו, עובד אלילים, מבקש לקנות פסל, הוא אומר לו, בן כמה אתה? בן 60? אמר לו, יבוא בן 60 ויעבוד לבן יום. אתמול אבא במכבת, בפטיש, עשה את הפסל הזה, ואתה בן 60, משתחווה לו, מה עושה? מיד מבקש כספו, מניח את הפסל, והולך הביתה, מתבייש והולך לו. בושה מופיעה בחיים, מתוך זה שאדם מזהה את הגודל שלו. אברהם אבינו מלמד את העולם כמה הוא גדול, כמה הוא משמעותי, כמה פסלים קטנים על הגודל הנפשי והרוחני שלו. זה בושה. בושה זה תמיד מתוך זה שאדם זיהה שיש משהו שהרבה מעבר, שהוא רוצה לחיות חיים הרבה יותר גדולים מהצמצום שאותה הוא פגש. בושה זה שאדם מזהה את העולם הפנימי הגדול שבו. ככה אברהם אבינו נלחם בעבודה זרה הזאת שהוא נמצא בה. אבל המאבק לא נשאר רק עם אברהם אבינו, אומר המהר"ל. הוא ממשיך גם ליצחק וישמעאל. יצחק מביא צחוק לעולם. צחוק זה טהרה. זה טבעיות טהורה. שאדם צוחק לא במקום טבעי, שהוא מזהב את המרחב הזה של הצחוק, כולם הם מרגישים בזיוף הזה. כשאברהם אבינו נולד, צחוק פשט בעולם. וכל העולם התרפא. כל עיוור ראה. וכל נכה שלא צריך ללכת, הלך, וכל העקרות נפקרו. ככה המדרש אומר. צחוק עשה לי אלוקים, כל השומע יצחק לי. יש פה איזה תארה טבעית שנוצרת מזה שלאברהם אבינו יש זרע. זה לא עניין פרטי שבאוהל הזה של שרה ואברהם יש עוד ילד. זה לא עניין אישי שלהם, זה גם. אבל זה לא מצליהם שם, זה תיקון עולם. כל העולם חווה את המציאות המתוקנת הזאת. אלא מה? שבבית של אברהם ושרה, גדל איזה ישמעאל אחד, שהוא לוקח את הצחוק של יצחק, והוא מצחק איתו. הוא מצחק, אומרים חזל, מה זה? שלוש עבירות. דברים החמורים ביותר ביותר מקרים, מצחק. ואומר המדרש, נוטל בו את חיציו, הוא זורק עליו את החיצים, ואומר לו, מצחק אני. עצנות, ציניות כזאת. במקום טבעיות בריאה, במקום תנועה כזאת שיודעת לעסוק בכל עולמות החיים, מתוך הארת פנים, מתוך חיוך, מתוך שמחה בקיים, מתוך תנועה בריאה שקיימת בחיים של האנושות, מתוך הבשורה הגדולה הזאת שאפשר לתקן עולם, ישמעאל לוקח את כל העולם הזה ועוצה מזה חטאים. וזה מזה פספוסים. והוא יוצר מציאות כזאת של ציחוק, של עבודה זרה, של גילוי עריות, של שפיכות דמים. וזה מאבק. ושיא השיאים זה המאבק של יעקב ועשיו. כי עד עכשיו זה מעגלים שלא כל כך אחד לאחד קשורים אל הבית של אברהם. אברהם לא אבא עובד עבודה זרה. ויצחק היה לו החורג שהיה מסובך. אבל ביעקב, והוא מאוד מאוד כואב, בבית של יעקב ורבקה, בתוך המציאות הזאת יש התנגדות כזאת של עשיו. יש איש טעם, יושב אוהלים, ואיש צייד יסדה. העולמות האלה הם נאבקים אחד בשני, מאוד 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 מאוד. כיצד בונים את העולם הזה מתוך תמימות, מתוך הקשבה לדבר השם, מתוך הידיעה הזאת שהתום הזה, תמים זה שלים, יש למות בתום הזה, או מתוך התעסקות חיצונית בתוך החיים. שעוסקת כל הזמן בלבנות תחפושות. עשיו, תינוק שנולד סב, למה קורא לו עשיו? אני רק כמו סבא, ראיתם פעם תינוקות? שנולדו כמו סבא? ומאיפה זה הגיע בכלל? אורח חיים מסביר שעשיו, במילים שלי, עשיו חש בנפש כמה הבית שהוא נולד בו לא מתאים לו. לכן מתחילת הדרך הוא יוצר איזה מעטפות כאלה. הוא נולד עם מעטפות, הוא נולד עם חציצות. עסוק כל הזמן בלרמה את אבא שלו. נכון? איך מאסרים את המלח? איזה שאלות של צדיק יש. העולם הזה אין בו ריק. ובשביל להבין את גודל הלידה של האומה הישראלית שקורית בלילה הזאת, הזה, אדם צריך לזכור. מתחילה עובדי עבודה זרה יהיו אבותינו. לפני המציאות הזאת היא שלנו, אז המציאות ששלטה בעולם זה עבודה זרה. כי העולם הזה מנועל, יודע להיות מנועל, תקופות ארוכות, 2000 שנה, על ידי חסרונות. וכמו שזה קרה בעבר, זה יכול לקרות גם עכשיו. אילולא אדם יזהה את האחריות ואת גודל הקרבה והבחירה של הקדוש ברוך הוא בו. בו. מה זה בו? באומה הישראלית. באברהם אבינו, ביצחק, ביעקב. ואומר המהר"ל דבר חשוב. שאחרי שהקדוש ברוך הוא שלושה פעמים, הוחזק לברר ולבחור דבר מדבר שנעשה 3 פעמים, טיפה קדושה ברורה שאין בפסולת. אז אין אדם בישראל שלא שותף לתהליך הזה. אין אדם בישראל שלא עבר את הבירור הזה. אין אדם בישראל שלא שייך למעמד הזה של יצירת עם ישראל, של תיקון עולם, של הוציא לפועל את הבשורה הזאת. ואם אדם יניח לרגע את מעשה הידיים שלו, ויחשוב שהמציאות כבר תתנהל מאליה, אז הבעל האגדה אגיד לו, שעל החירות הזאת היא לא משהו שאתה יכול לוותר עליו ונמנע מלעבוד עליו. ביום שאדם בוחר להפסיק לגדול, להפסיק לזהות את התפקיד שלו, את האחריות שלו, אז לא יריק. אז העבודה הזרה הזאת שעדיין נושפת כאן בעורף שלנו, כל הזמן על המלחמה בעולם הזה, אם העולם הזה יחיה חיים עם קשר לאלוקים או בלי, העולם הזה, המאבק הזה יימשך. אדם לא יכול להגיד, אני לא שייך לתהליך, אני לא שייך לגאולה. כל מי שנולד בדור מסוים, יש לו אחריות על התקומה של הדור, על הצמיחה של הדור. מה אני והדור? מה אתה יודע מה זה דבר כללי כזה, ענק? איך זה מתכתב אליי, לעשר האצבעות שלי? מה אני, מה חיי? אתה יכול להתעלם מהבשורה. אבל מתחילה עבדה זרה אבותינו. אתה יכול לשלב ידיים. אתה יכול. אבל חסרון הידיים שלך, חסרון השותפות שלך, חסרון האחריות שלך על הופעת הקודש, יש לה מחיר. אין ריק בעולם. וכל האלטרנטיבות הללו שמדברות בשם שמיים, מדברות בקדושה, באמירה, באמירות גדולות, ענקיות, אבל הן מחריבות את העולם. הן הורסות, הן גם מדברים על אלוהים. רב בלייכר היה אומר שהגויים פה מסביב, השכנים שלנו, אומרים 5 פעמים ביום, מתוך מסירות נפש, אלוהים גדול. אבל מתוך האלוהים הגדול הזה, הם עושים דברים הכי הכי קטנים שיש. לדבר ברב על מציאות אלוהית גדולה, זה לא מספיק. אבל מי גוי גדול, אשר לא אלוקים קרובים אליו? שיש מציאות כזאת אלוקית, שהיא נהיית תורה, היא נהיית סיסטמטית, היא נהיית שיטתית, היא נהיית הלכה. מתוך זה שיש תורה גדולה, יש אלוקים גדול, אז יש אדם גדול. יש אדם שמניע את החיים שלו לגדלות. ואחרי כל הבירורים הללו, אומר המהר"ל, נוצרה בחירה. הקדוש ברוך הוא בחר בנו. בחר בנו, בחר בך. וחלק מהרגעים הללו של הגאולה שאנחנו מטפסים אליה בלילה הזה, זה שכל אחד ואחד מסוגל בזמן מסוים, פסח זה לא כל השנה, במועד הקדוש הזה, ברגע הקדוש הזה, להבין את גודל האחריות ואת השותפות שלו בהבאת הגאולה. וכל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. יש אחריות על כל דור לקדם את התיקון השלם במשמרת שלו, במשימה שלו. יש דורות שכשהיו אומרים משפטים כאלה בגלות, אז בכלל לא היה אפשר להבין על מה מדובר. העולם הוא מסיר פנים בכלל מתיקון. ומה, איפה בית ישראל בכלל לתקן? אבל דווקא אנחנו, בדור שלנו, ברוך השם, שזכינו למדינה, ביסודה מנצנץ ומופיע מיום ליום יותר ויותר, כיסא השם בעולם. המציאות הזאת של הטוב האלוקי שמופיע, הבשורה האלוקית הזאת שמופיע דרכנו, בעזרת השם עוד ועוד. לא רק בתוכנו, בתוך האומה. פעם היו אומרים, סטארט-אפ ניישן, אומה של חידושים. בכל מקום, המוח הישראלי יודע לחדש. היום זה אומה של תיקון עולם. היום שיש רע, האומה הזאת יודעת לחלות אותו, יודע להקות אותו, לא רק בפיתוח, אלא באמת בגבורה ובניצחון ובברכה. בדור כזה, אדם חייב לזכור את הבחירה האלוקית בו, בו, ולזהות בלילה הזה את היכולות שלו. היכולות האלה עדיין לא עצו לפועל. היכולות הללו רדומים. בעיניו זה נראה קטן. רק בעיניך זה נראה קטן. הקדוש ברוך הוא כבר בחר מזמן. גם קטן אתה בעיניך. בעיניים של הקדוש ברוך הוא אתה לא קטן. בעיניים של הקדוש ברוך הוא אתה גדול. הוא בחר בך. ואחרי כל הבחירות הללו, שלושת הבחירות הללו, אומר המהר"ל, אין בפסולת. אחרי שלושת הבחירות הללו, כבר אין פסולת בעם ישראל. וכל אחד באומה הזאת, יש חטאים, יש פספוסים, יש הסרת מבט, יש חסרון תורה. כן, אפשר לטעות. חטא זה מלשון החטאה, זה פספוס. אבל בשורש הרגעים הללו, הדורות הללו שצומחים, דורות שיש להם אחריות ויכולת לפעול עם אל בקידום החשיפה הזאת של הגאולה. כן, שאלות על הדברים הללו. דברים מובנים? כן. כי ההגנות קודמת לשבח. המהר"ל לימד שמה. או מצד ההטבה האלוקית, או מצד העולם הזה, שהשלמות לא מופיעה פה ברגע. ולכן, כשנבנית שלמות, אז היא נבנית בצורה דרגאית. שלב ראשון דרך גנות וחוסר, בסדר? ולאט לאט זה מטפס אל השגת השלמות. ולכן הרגעים הללו שאדם פוגש, שהעולם פוגש, את הגנות הזאת של עבודה זרה, דיברנו על זה, התוהו ובוהו הזה שבהם העבודה זרה שולטת בעולם, יוצרת געגוע לבית ישראל. יוצרת שקיקה לרגעים הללו של אברהם אבינו. אברהם אבינו מסתובב בעולם, רוצה לקבור את אשתו. פה מגיע אל חברון, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, מבחר גברנו קבור את מתיך. מה זה נשיא אלוקים? מה עשה אברהם אבינו כדי... איזה יחץ היה לו? איך העולם בכלל שמע... על השם שלו, מה אברהם אבינו, זו אמת כזאת שכשהיא מופיעה בתוך עולמות של תוהו, עולמות של עבודה זרה, האנושות מבקשת להמליך אותה עליה, מבקשת אותה להנהיג את החיים. היא רוצה את ההנהגה הזאת, למה? כי הריק והכאב, הגנות הזאת, מבקשת את השבח. זה היה בעבדים היינו. אבל פה, מה שמוסיף המהר"ל, זה את הבחירה ואת הקרבה. יש בעולם הזה מאבק על הטוב. הקדוש ברוך הוא פעם אחר פעם בחר באברהם וזרעו. אברהם וזרעו זה אנחנו. מעשה אבות סימן לבנים. כל אחד בעם ישראל, בוודאי. וכל שכן אנחנו. ואנחנו צועדים פה בצעדים של האבות, בצל קברי האבות. האחריות שלנו לזהות את הקשר הזה, לזהות את הבחירה הזאת, לזהות את הקרבה הזאת, ולהוסיף ברכה וטוב מתוך תיקון. בסדר, בעזרת השם. כל טוב.